רוצה לפתוח ברשותכם בגמרא במסכת יומא שהרב דף סמכתת עמוד ב' שמרן הרב מצטט. הגמרא אומרת ככה, היא מתארת מה שכתוב בספר נחמיה, שבעצם זה חנוכת בית המקדש השני שנבנה, ועזרא הסופר בימים הסמוכים לראש השנה עומד בעזרה. זה באמת דיון בגמרא איפה הוא בדיוק עומד, בתוך מגדל של עץ, זה בעצם הדיון איפה הוא עומד. לדעת הגמרא עוסקת שם באמירת שם המפורש בבית המקדש, במקום שמותר לעמוד. אבל לענייננו, הגמרא ממשיכה את הסוגיה שבימוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויצעקו אל השם אלוקים בקול גדול. מה ימור? מה הם צעקו? מה הם אמרו שם? אמר רב ויתאים רבי יוחנן, ביה ביה, זה מה שהם אמרו. רש"י אומר, לשון זעקה וקובלנה. אנחנו מכירים את הביטוי הזה, אם אתם זוכרים טוב, לפני שבועיים, בסוף פרשת מקץ, ויאמרו בי אדוני. כתוב פעמיים בי אדוני, פעם בסוף פרשת מקץ ופעם אחת בפרשת ויגש, שויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. אבל בפרשת מקץ הם אומרים לו שאנחנו לא בכלל לא מרגלים, והם באים להתגולל עלינו עם הגביע, הם מכניסים אותם. אז שם כתוב בי אדוני, רש"י כותב בי אביע, כמו הגמרא ביומא, הוא מתכוון לגמרא הזאת. ויצעקו אל השם בקול גדול, מה יאמור? אמר רב ויתאים רבי יוחנן, ביה ביה, היינו היי דאחרי ואילי מקדשה וכלליי, כלומר לשון כלוי, כן? כליות ואגוזים שקולים את הגרעינים, דאחרי ואילי מקדשה וכלליי להיכלי, וקטלינו לחולו צדיקי ועגלינו לישראל מהרעון, ועדיין מרקד בינן. כלומר, הם בעצם בונים את הבית השני, והם מודאגים, כרגע סיימו לבנות את הבית השני, והם בלחץ. מה עושים שזה לא יקרה לו מה שקרה לבית הראשון? מה החריב את הבית הראשון? מה? שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. אז הם אומרים, ביה ביה, הם צועקים, רש"י לשון זעקה וקובלנה, על מה? הם מבקשים רחמים, אומר רש"י, שימסר בידם יצר הרע של עבודת כוכבים. שהוא החריב את המקדש, הוא שרף את ההיכל, והוא הרג לכל הצדיקים והגלה אותנו מארצנו. ועדיין מרקד בינינו. כלומר, בעצם הגמרא אומרת לנו שגם בימי עזרא, עדיין היה אותו יצר עבודה זרה של בית המקדש השני, שזה גם כן מדהים, כאילו, הראשון. גלו, חוזרים רק 40 אלף איש, החרש והמסגר, ועדיין יצרה מרקד בעיניו. כלום יהבת אילן, אלא לקבולי ויאגרה, בשביל מה נתת לנו את היצר הרע הזה? נתת לנו בשביל שנקבל שכר, נכון? לפתח אתה תרובץ, ואתה תמשול בו. יצר לב האדם רע מנוריו. לא רוצים, לא תודה. לא איהו בעינן ולא אגרי בעינן. לא רוצים לא אותו ולא את שכרו. נפל לו פתק מרקיעה, דהב הכתיב בה אמת. נפל פתק מן השמיים, כתוב שם אמת. הקדוש ברוך הוא מסכים. אמר רב חנינה, שמע מן החותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אותיבו בתענית התלת היומין ותלת הלבטה. ישבו בתענית שלושה ימים ושלושה לילות, מסרו ניהליו, וקדוש ברוך הוא מסר להם רשות באמת לבטל את היצר הרע. נפק עתה כיגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים. רש"י בסנהדרין בגמרא המקבילה אומר, ארי קטן, הבח מביא את זה פה בהגאות, יצא מבית קודשי הקודשים אש בצורה של גור של אריה. שזה קצת מזכיר מה שהגמרא אומרת, שהייתה אש רבוצה על המזבח כמו אריה. אמר לו נביא לישראל, שזה ישר רשי אומר לי שזה היה זכריה. היינו יצרד עבודת כוכבים, מה שאתם רואים פה שיצא עכשיו מבית קודשי הקודשים, הגור הרי הזה של אש, זה היצר של עבודה זרה, שנאמר ויאמר זאת הרשעה וכו'. בהדי דתפסו עלי איש תמית בינית ממזיע, ברגע שהם תפסו אותה, את הרי הזה, אבל נתלשו שערות ממנו, ורמה קלה והוא צבח, הוא שאג, ואז על קלי 400 פרסי, כל שלו נמשך 400 פרסה. אמרו, איך היא נעבד? מה נעשה עכשיו? דין מחס ושלום מרחמין עליהם נשמעיה. ושמעתי כי חנון אני. כן? יש בך הוא שומע את הצעקה שלו, ואולי הוא ירחם עליו. ואז מה עשינו? אמר לו נביא, אז מה אמר להם זכריה? שדיו בדודה דעברה, וחפיו לפומי בעבר, עצימו אותו. אני חושב שרשי מביא פה. כן, אמר לו נביא זכריה בן עידו. חגי, זכריה, מלאכי, הרי היו אז. אז הוא אמר להם, שדיו בדודה דעברה וחפיו לפומי בעברה. תשימו אותו בתוך דוד של אופרת, ואופרת סופגת את הרעש, ככה הרעש לא יצא, זה מין טנק כזה, שהרעש לא יצא החוצה. לא ישמעו שהוא... הגמרא הזאת היא פנימית כזאת, נסתרת. הפשט שלה הוא ספרותי כזה, לא ברור.
איך זה עיניה?
כן, נכון. אמרו, איך היא נעבד? דיל מחס, אז ראינו. שנאמר, ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה אל תוך האיפה וישלך את אבן האופרת אל פיה. אמרו, אז ראו שזה עת רצון שהשעה משחקת להם, כל דופק כמו שצריך, רצו לבטל, קדוש ברוך הוא אמר אמת, יתנו שלושה ימים, איזה יופי. אמרו, איל בעת רצון הוא ניבי רח מהיצר דה עבירה, אז בואו גם נבקש רחמים על שגם יצר עבירה, כלומר גילוי עריות. באו רחמי ואים סרבי דאו. בסדר, גם הפעם הגמרא מקצרת, לא כתוב על שלושה ימים, לא כתוב פתק של אמת, אבל כתוב שהם יכלו, שהיה להם את האופציה הזאת.
מאיפה הוא יצא, גם לא כתוב?
מה?
מאיפה הוא יצא?
זה לא כתוב. מה? אמר לו, חזי דאי קטליטו לי, להוא קליה אלמה, יצרה התחיל לדבר בעצמו של יצרה של עריות. מה אתם רוצים? הוא דיבר על עצמו בגוף שלישי. אתם רוצים לחלות אותי? טוב, העולם יתקלה. רוצים לראות? תראו, חפשו תלת היומי, שמו אותו במעצר, ובאו ביתה בת יומה. הבח מוסיף גורס פה לחולה, בכל ארץ ישראל ולא איש תקח. חיפשו ביצים במקולת בשביל להביא לחולה, כל הארץ לא היה. תרנגולות הפסיקו להטיל ביצים. אמרי, איך היא נעבד? ניקטלי, קל יעל מה אם נערוג אותו, נוציא אותו להורג, שלושה ימים במעצר, כן? אז העולם מתקלה, תראו כבר אין ביצים להשיג, שזה בעצם מבטא את זה שאין התפתחות לעולם. ניבי רחמי הפלגה. אם אנחנו נבקש רק על חצי מהיצר הרע, שהוא ייחלש, פלגה ברכי עלה יהווה, הקדוש ברוך הוא, שזה לא עובד ככה, זה או הכל או כלום, אין, זה לא עובד חצי חצי. כחלינו לעיני ושבקו, הם שמו על העיניים שלו איזשהו צבע כחול כזה, משהו לטשטש אותו, ועזבו אותו, שחררו אותו מהמעצר. וההנה דלה מגרי בילה אינש בקריפתי. מה שהשיגו זה שאנשים לא נמשכים לקרוביהם. כלומר, הגילוי הריות של השבעה קרובים, אין לו יצר. לא לאמו, לא לילדה וכו'. מה נשאר? נשאר כמובן אשת איש, ובכלל יצר הרע של הריות, באופן כללי. זאת הגמרא. עכשיו נראה את מרן הרב, איפה שהפסקנו בפעם קודמת, שזה בעמוד למד, באמצע עמוד, שורה שמתחילה לה בחיים, אז בפנים, הרב אומר שם, אבל כדי לפתח את האהבה האלוקית, הרב דיבר על זה שהאהבה זה דבר טבעי לאדם, ולכן אפילו בזמן שיש נביא שקר, אז אנחנו לא צריכים התחכמויות פילוסופיות כדי להתמודד איתו, בסך הכל צריך להפעיל את האהבה הטבעית, הדבר נורא נורמלי, שאדם אוהב את בוראו, מחפש את הצל של המקום שממנו הוא בא. והרב אמר שזה דבר חולה, שהביטוי הזה, שהגמרא אומרת מסכת כתובות, דומה כמי שאין לו אלוה, שזה ביטוי חולני, לתאר מחלת נפש. הרב אמר, מחלת נפש וגוף ביחד. שאדם לא רוצה להיות בריא, הוא לא רוצה להיות נורמלי, שהוא לא רוצה להיות מונהג על ידי מי שברא את העולם, שהוא לא רואה את ה... שהאהבה זה דבר נורמלי. אבל, עכשיו הרב יסייג, אבל מה קורה כשאנחנו רוצים את האהבה הזאת להנחיל לעולם כולו? אז אנחנו נקרא מי הקורא שלנו היום.
אבל כדי לפתח את האהבה
האלוהית,
בתפילה שלמותה, לכניסה כולה בתוך הצער חיים אנושיים, בחיי הציבור האנושי, בחיי החברה והלאומיות, שתקיים חיי אהבה מגוון בעולם, זה תוכל לעשות, אנחנו כנסת ישראל, כשתשוב על דבעה ולכן עמותה. ואז את השם לוקחת, ובא לכל פעם שלך, ובא לומדך.
יפה.
אז תשים נשמה חיה, אז תשים נשמה חיה ומהירה ברגע שדעת הנקדם, שכמה שבדל לצד עבודה זרה, נסתרק כוח חיים הרענן של סוד הלווה הלוית מהרע.
אולי נוסיק פה, בכלל, דווקא כשאב צבידה כותב פסקות, משאיר לנו פסקות כל כך ארוכות, ובעיקר שהנושאים, הנושא כאן הוא נושא כל כך עמוק, אני חושב שמאוד נכון לחלק אותם. היום סידרתי לי את זה פה ככה בשישה, שבעה משפטים, ונתקוף אותם אחד אחד, ננסה להבין. בכלל, אני חושב שאם אנחנו צריכים להגדיר מה הרב אומר לנו כאן, חשבתי על איזה, דמיינתי איזה משל כזה, שזה כמו שזה מערכת מאוד מאוד גדולה, שפותחים איזשהו צוהר קטן כדי לראות איך הדברים עובדים שם. לראות את המערכת, נגיד אם זה גוף, האדם, אז מישהו שהוא חירוג, הוא רואה דברים כאלה בניתוח, נכון? פותחים איזושהי דלת בגוף, ופשוט רואים את כל המערכת שם. לא רואים כלום, אבל, כלומר, זה לא שאתה הופך להיות מבין בזה, אבל אתה לפחות רואה איך זה עובד. הרב כאן פותח לנו צוהר, מין חלון כזה, כמו שנוח עשה בתיבה כדי לראות מה קורה, קלו המים, גם פה, לראות, המושג, כאילו להסתכל על החדר הבקרה של ניהול העולם, שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ולענייננו בעניין היחס של בן אדם לאלוקים, אהבת אלוקים. שאמרנו שזה כאילו שם המאמר של פרק ג', פרק אהבת אלוקים. הרב נותן לנו כאילו מין הצצה כזאת, לראות איך זה עובד אהבת אלוקים, איך הקשר הזה שבין הברואים לבין הבורא. והרב נותן לנו סקירה היסטורית על זה, בית ראשון, בית שני, הגלות הארוכה ועד העתיד. איך זה צריך להיות, איך זה עובד, איך העולם כולו. התחלנו עוד עם דור אנוש, אם אתם זוכרים בשבוע שעבר, שאז טעות גדולה שהם ייחסו ללקוחות, שהשם בראו ייחסו לו, לקוחות עצמם ייחסו אלוהות. אז עכשיו הרב אומר, אבל, כלומר אחרי שאמרנו שאהבה זה דבר טבעי, וזה לא דבר שצריך יותר מנה להתפלסף עליו, אבל כדי לפתח את האהבה האלוקית בתכלית שלמותה, ולהכניסה כולה באוצר החיים האנושיים, אבל אם אתה רוצה להנחיל את האהבה הזאת לכל חיי המעשה ולכל העולם כולו, לתקן עולם במלכות שדי, אתה רוצה גם לחנך את העולם, שזה, בזה כידוע היה, עסוק היה אברהם אבינו, ולפי חז"ל גם יצחק ויעקב. כדי לפתח את האהבה האלוקית בתכלית של מותה, ולהכניסה כולה באוצר החיים האנושיים, בחיי הציבור והיחיד, בחיי החברה והלאומיות, כדי שתהיה חיי אהבה במלואם בעולם, זה כבר לא מספיק לסמוך על הטבע הנורמלי שהאדם אוהב את אלוהיו. זאת תוכל, זה יצטרך לקרוא בשני תנאים. אחד, על ידי מי, ושתיים, באיזה סיטואציה, באיזה תנאים, באיזה מצב. ממילים אחרות, מתי. על ידי מי ומתי. על ידי מי, זאת תוכל לעשות רק כנסת ישראל. מתי? כשתשוב אל טבעה ואל רעננותה, לא כשהם בגלות הדבויה, והרב ירחיב על זה מאוד כשהוא ינתח את הדתות השונות, שזה בעמוד הבא, בעמוד למד א', שמה קרה למשל כשהנצרות באה לעולם ובאיזה שלב היא באה, ואיך היא חיכתה את עם ישראל דווקא בתקופה הכי לא טובה לעם ישראל, ואיך זה אחר כך משפיע רע, חזרה לעם ישראל. אבל נחזור אלינו כאן, כשתשוב אל טבעה ואל רעננותה, מתי עם ישראל חוזר אל טבעו ואל רעננותו? מה? שהוא חוזר את ישראל, שיבנה בית המקדש. ותכף הרב יגיד שכשנבנה בית המקדש השני זה עדיין לא היה השלב הנכון, תכף נראה למה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אני חושב שהרב, סיבה שהוא חזר על הפסוק הזה שוב כאן, זה כי הוא רצה להגיד, להדגיש את המילה בכל, 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 שיש מדרגות באהבה. אהבה טבעית, כן, אבל כשאתה רוצה שזה כל העולם, שזה במילואה, בשלמותה, כמו שהרב אמר כאן, שבכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, זה רק עם ישראל יוכל לחנך את העולם, ורק כשעם ישראל יהיה במצב שהוא יכול באמת להשפיע טוב, שהוא בא ממקום טוב. אז, זה המשפט השני שקראת, תשים נשמה חיה ומהירה ברגש הדת הנרדם, אשר מאז שבטל יצרא דעבודה זרה, נסתלק כוח החיים הרענן של יסוד האהבה האלוקית מן העולם. הרב כאן בעצם מפרש לנו, אמרתם שצריך עניה, זה העניה למה שלמדנו עכשיו. כי בעצם הרב מאוד נכנס לעומק הסוגיה שם, מה קרה שם? מה קשור, אנחנו קודם שקראנו התעלמנו מזה בכלל, מה קשור ביטול יצר עבודה זרה? סליחה, אני אתחיל הפוך. אנחנו מבינים שכשמבטלים את יצר הריות, אין ביצים במקולת. אוקיי? זה הסברנו, מובן מעצמו. למה כשאתה מבטל את יצר הרע לעבודה זרה, יוצא ארי מבית קודשי הקודשים? של אש. מה?
נזכרת במידה מסוימת שזה גם שנזכרת
הארי שנמצא במזבח. אוקיי. איך זה קשור לביטול יצר עבודה זרה?
זה כן קשר של ה... כל הקשר של בין האדם
לבין האלוקות,
לא, שיותר
מדברים ממנו, בצורה
הזאת של
אריה,
של קודשי קודשים, של עבודה זרה, יש, זה יכול, אש גם, אש
של עבודה. אבל זה עבודה זרה, וזה... צריך להפסיק איזה שעה, ואז להגיד, וזה עבודת השם, כאילו מה קשור? מה? זה רע וזה טוב, כאילו למה אנחנו מחברים ביניהם?
זה
הריות
וזה דברים
טובים שמודים חיות עליו. כלומר, זאת בעצם אומר, זה אותו כוח, זה מה שאתם אומרים. זה בדיוק אותו כוח. כששאלה, מה אתה עושה עם זה? אתה משתמש ברגליים ללכת. אתה יכול ללכת לבתי כנסיות, או אתה יכול ללכת למקום אחר. בסוף זאת תהליכה, אותם רגליים. יפה. אותו כוח שיש לאדם לאהוב את השם, זה אותו הכוח שבו הוא יכול לעשות את הדברים הנוראים והאיומים ביותר, ובשם העבודה זרה. וזה אמיתי, וזה כן, הוא באמת מאמין בדברים האלה, ראינו את זה עם דור אנוש, אז טעות גדול, זה שהרמב"ם אומר לנו שם, שלמדנו, פתחנו את הרמב"ם בשבוע שעבר. נראה עכשיו את הרב בפנים. אז תשים נשמה חיה ומהירה ברגש הדת הנרדם. בעצם הרב אומר, מה קרה ששחררו את ה... את ה שהרגו את ה... את היצר הרע, את היצר הרע לעבודה זרה, את האריה הזה, מה קרה? הלך לישון, נרדם, זה הביטוי שהרב כאן משתמש, רגש הדת נרדם, פתאום רגש הדת דאח, ממילא לא הייתה שכינה בבית המקדש השני, לא הייתה נבואה בבית המקדש השני, לא ירדה אש מן השמיים בבית המקדש השני, צריך להביא מן העדיות, וכשכבר דלקה מנורה, אנחנו עושים נס חנוכה עד היום, כי פעם הייתה רואה את אש מן השמיים כל הזמן, מה ההתלהבות? אבל בבית שני לא, ודווקא בגלל זה אנחנו בחנוכה כל כך שמחים, ובישיבה פה, ומעריכים בתפילה, בהלל, קמים מוקדם ועושים תפילה ארוכה, כל למה? בגלל שהייתה בבית שני, היה נס של אש. הנורמלי בבית שני שלא היה נס של אש. נרדם, נרדם רגש הדת, אשר מאז שבטל יצרא דעבודה זרה, נסתלק כוח החיים הרענן של יסוד האהבה האלוקית מן העולם. העולם איבד את זה, כמו שאומרים היום. העולם פשוט איבד את זה. התשוקה לאהבת אלוקים אמיתית, כמו שהייתה אז, נעלמה. ואם אתם רוצים לדעת כמה היא הייתה, זה הגמרא בסנהדרין מספרת, נכון? על מנשה, רבשי. אומר לו, אתה יודע לפסוק הלכות כל כך טוב, והוא חלם על ירובעם. מה? על מנשה. אז הוא אומר לו, אז למה התנהגת ככה? 55 שנה היית מלך, 22 שנה היית רשע. אחר כך כבר נצא לתקן, אבל כבר קשה נורא להעיר מתים שהרקת מן העולם, לנזק שהוא עשה כל כך גדול, שאחר כך לא, שהנכד שלו מצא את ספר דברים. אבל למה עשית את זה? אז הוא אומר, היית בדור שלי, היית רץ, אחרי היית תופס בגלימה, ורץ אחרי העבודה הזרה. אתם מרים את הסמלה שלך ורץ. היה כוח אדיר בבית ראשון של העולם כולו, הרב כאן מדגיש, בוודאי של עם ישראל, לאהבה אלוקית, ופשוט השתבש, ולכן בבית שני הם כל כך חששו, לכן הם החליטו לבטל כדי שבית שני לא ייחרב בגלל עבודה זרה. הלאה, עוברים למשפט השלישי. אני רק רוצה להגיד לכם...
לא, כמו שבעצר דעריות, אם רואים את התוצאה הפוכה ישר, כאילו בעצם עבודה זרה לא רואים ש...
אתה שואל עכשיו על הגמרא.
כן,
במועד הצעה
ישר
בתיאור של הגמרא כתוב משהו כן. מה הייתה ההתלבטות שלהם? מה הם אמרו?
אולי רחמו על
המשמיים. מה?
אולי רחמו על המשמיים?
לא, זה אחר כך, נכון, אבל לפני כן אמרו שנתת לנו אותו בשביל לקבל שכר, לא תודה, לא רוצים לא אותו ולא את השכר. אם אנחנו מסבירים כמו שמרן הרב, שזה בעצם הסבר של הגר"א, שזה בדיוק מה שבאתי לומר, תכף נגיד, אבל אם זה ההסבר, שזה הפשט בגמרא, שהכוח עבודת האלוהים יעזוב אותנו, שזה המחיר, אז זה המחיר שהם הסכימו לשלם, לא רוצים את השכר הזה, כן? אנחנו מעדיפים שבית המקדש לא תשרה שכינה, ורק שלא נתנהג כמו מנשה המלך. אם ככה מסבירים את הגמרא, זה הפשט כנראה שמה. אלא אם כן נגיד שבגמרא, זה כבר טיפולים בגמרא, אלא אם כן נגיד שזה דבר אחר, פה הם דיברו בקטע של שכר, ועל מה שהם הפסידו, אז תישאר הקושייה של אליסף. כאילו, מה הם חשבו? שאלה טובה. הגרא, בפירוש שלו לסדר עולם, שזה המקור התנאי של הסדר של הזמנים, של מה היה לפני מה, כותב שם שש מילים. חמש מילים. מי שהרגו את היצר הרע, בטלה הנבואה. מי שהרגו את היצר הרע, בטלה הנבואה. ראיתם? אומר את זה בצורה הכי ברורה, הגרא. מעט מילים, אבל אומר את הכל. משפט השלישי, כוח אהבה. מי קרא שם מקודם?
כוח אהבה אלוהית, ככל כוח טבעי בלתי מעובד שבין נפש האדם, צריך ללימוד של פיתוח וכישרון העבודה.
כן, כלומר, כמו כל כוח טבעי שיש לנו, אנחנו צריכים לפתח אותו. זה, אתם זוכרים, זה בהתחלה, מה שהתחלנו לקרוא, אבל כדי לפתח את האהבה האלוקית, אז הרב חוזר על זה. כוח אהבה אלוקית, ככל כוח טבעי בלתי מעובד שבנפש אדם, צריך ללימוד פיתוח וכישרון עבודה. אתה לא מפתח כוח שיש לך, אז הוא יישאר רק בכוח ולא בפועל.
גם לפני שהפסול, גם לפני שיקלו את הצהר הזרה, היה צריך לפתח בו? כאילו, כן יש הבדל בין לבינם, הם לא צריכים לפתח.
כן,
אולי לכבד,
היה להם אחרת, הם
לא
היה אחרת מגיעים לעבודה זרה. אז מה
הרב
אומר שצריך כל איזשהו פיתוח ומישהו מהעבודה הזרה? זה לא אומר פיתוח ומישהו, כי גם אם לא צריך פיתוח ומישהו, אולי הם היה גם דעה על זה. מה יעזור לנו פיתוח ומישהו? אתה אומר, טוב, אתה אומר משהו שלא חשבתי עליו, הרב אבל לא מדבר על זה. הרב לא אומר, בעצם, הרב לא חוקר מה אפשר היה לעשות בימי בית ראשון. מה היו אמורים חז"ל לעשות, הנביאים בעצם, בימי בית ראשון, כדי, המנהיגים, כדי שכוח אהבה לא ילך למקום רע. כנראה שזה היה גדול עליהם, אני לא יודע. זה לא היה אפשרי. הרב לא מנתח את זה מה היה אז, הרב אומר עכשיו, אחרי שכבר נרדם היצר, מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות? אז הרב אומר, צריך לפתח את הכוח האהבה האלוקית, שהוא יהיה כוח מעובד, כדי שאפשר יהיה להנחיל אותו לאחרים, וזה יכול לעשות רק כנסת ישראל, ורק שהיא תיגאל.
אבל כאילו הרגודו, מה יש לפתח?
מה יש לפתח?
הרגודו.
אולי בגלל שהרגו אותו.
כאילו זה ניסה להחלט את זה מחדש כאילו? בצורה
הקבעה פעם? כנראה. כנראה. אתה שואל טוב? כנראה. הרי כבר גם בפסקאות הקודמות שראינו, הרב שם אמר שבאהבת את השם אלוקיך זה דבר טבעי, הוא דבר נורמלי. שלא צריך פיתוח. ושאלתם בשנדי אליסר, אתה שאלת שבוע שבוע, אז בשביל מה צריך לפתח, שהרב בדרך כלל אומר שצריך ללמוד שכן צריך לפתח כוחות טבעיים, אז למה הוא אמר שבוע שעבר ראינו שהכוח הוא כבר טבעי ונורמלי, אז אמרנו שבמצב הנורמלי באמת לא צריך לפתח אותו, אבל ברגע שחל השיבוש צריך לפתח, זה כנראה תשובה למה שאתה שואל, בגלל שהוא נרדם צריך כנראה פיתוח. מה שאמרתי, שעוררת אותי לחשוב שבעצם על בית ראשון עצמו, מה אז היה אפשר לעשות, אבל זה הרב לא מנתח כאן. אוקיי, אז בוא נסיים עם המשפט הבא. פיתוח, עוד פעם פיתוח, פעם שלישית, פיתוח.
פיתוח אהבה אלוהית, תמיד בפגישתה של תורה,
בכל מדורה לכל סדר. אהבת את השם המגיע לך, ובכל אהבתך, ובכל משיכה, ובכל מדיחה. מצד
היום
את הקדוש ברוך
הוא,
כלומר, איך מפתחים? זה בעצם הכותרת של הפסקה הזאת, איך? הפיתוח הזה הוא על ידי הדרכה של חז"ל, שאיך מפתחים אהבה אלוקית? תלוי בדרישתה של תורה, על ידי שאתה תעשה מה שכתוב בתורה, בכל מילואה, לכל צדדיה. וחז"ל באמת שואלים, איך ואהבת את השם אלוקיך? ושאלנו בשם אבא של הנזיר, מה עושים אם זה לא מתאהב? איך אפשר לצוות על אהבה? ואנוכי, אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את השם, איך מצווים אהבה? כיצד אוהבים את הקדוש ברוך הוא? תלמוד לומר, והיו הדברים האלה, אשר אנחנו צריכים, פשוט תעשה מה שאני אומר לך, תעשה מה שאני אומר לך, אתה כבר תראה שאתה אוהב אותי. שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, מדבק בדרכיו, יש מדרש מקביל לזה, ואלקוט שמעוני, רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם למוד אגדה, שזה בעצם תסתכל בפנימיות של התורה. טוב, אנחנו נסיים פה. ראיתי שהבוקר, שמעתי שיעור של הרב ויינש, שאני עוד זוכר את השיעור הזה, מתשמ"ז. שהוא מדבר על החפץ חיים, אז הוא מספר על, בשם חותנו, שאז הוא בחיים, שחותנו היה בן ביתו ו, ותלמידו של החפץ חיים, ועשרות שנים ליווה אותו, וממש החפץ חיים תמיד היה אומר לו, שם הוא אומר את זה בשידור חי, שהוא חי, התלמיד, חותנו, שחפץ חיים אומר, אנשים חושבים שצריך לעשות כל מיני דברים בנוסף למה שכתוב, ואני אומר, אני עם כל חיים משתדל לעשות את מה שכתוב בספר, אם אדם עושה את כל מה שכתוב בספר, אז הוא מסודר, לא צריך לחפש את מה שלא כתוב בספר. זה מפתיע לשמוע את זה מהחפץ חיים. אבל החפץ חיים, תעשה מה שכתוב, תעשה מה שכתוב במשנה ברורה, אתה מסודר, לא צריך להדר יותר עם מה שכתוב. תעשה את כל מה שכתוב, אתה בסדר. זה אני אומר בהקשר שרוצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם, כיצד אוהבים את הקדוש ברוך הוא, הלכת בדרכיו, תעשה את מה שכתוב בספר.